טוב, שלום לכולם. אנחנו אתמול אמרנו שנשלים היום בעזרת השם פסקה בעניה שקשורה לסוגיית המשפט, שבעצם מה שאנחנו רוצים לברר את היחס בין אמת לאמונה, בין חסד לדין, כלומר בין השייכות המוחלטת לערכים אלוקיים עליונים ומצד שני היכולת לגלות אותם בפרטים הקטנים של החיים בצורה מדויקת. זה בעצם הנושא שלנו, ואמרנו שכדאי להשלים את הפסקה באורות שראינו במקור 7, כדאי להשלים אצלנו באין היה, יישר כוח למי שדאג לספרים, אין היה שבת א', עמוד 4, פסקה ח'. בסדר? פסקה קטנה, אבל הייתי אומרת בתמצית את מה שלמדנו אתמול, רק אולי יהיה קצת יותר ברור כי זה יותר פרקטי. אז קודם כל בואו נראה את הגמרא למעלה בשורה השלישית. רב עמי ורב אסי, שני המוראים, אבו יתווה וגרסה בן יעמודה, היו יושבים ולומדים תורה, גורסים בין העמודים. טוב, בין העמודים, הכוונה בחדר, בחדר לימוד, בבית מדרש. מה אכפת לנו שזה היה בין העמודים? למה הגמרא מצריכה לומר, מצליחה את עצמה להגיד שהיו יושבים ולומדים בין העמודים? תגיד אבו יתווה וגרסה, מה זה בין העמודים? אומרת הגמרא, וכל שעתה ושעתה, וכל שעה ושעה, רק כדי לסדר את הסיפור, אז נגיד בכל שעה עגולה, היו נפגשים בבוקר, 8 בבוקר, בשעה 9, אחר כך בשעה 10, שעה 11, כל שעה עגולה, כל שעתה ושעתה, אבו תפחה האיברה דדשה, היו דופקים על בריח הדלת, הבריח של הדלת שאיתו פותחים את הדלת, ואמרה, והיו אומרים, אי איקה דאית לדינה לאול ולתה. אם יש מישהו שיש לו איזה דין שהוא צריך שני דיינים שידונו אותו, היות והם היו דיינים, אז יבוא אלינו ונדון אותו. טוב, אז הרבה פרטים כאן בסיפור צריכים בירור. קודם כל, כמו שאמרנו בהתחלה, מה זה בין העמודים? ב' מה המשמעות שכל שעה ושעה, היו דופקים על הדלת ואומרים כל מי שיש לו דין שיבוא לדון אצלנו. ג' מה זה דווקא הבריח של הדלת? מה זה העברה דדשה? מה הסיפור הזה בא לברר? אומר הרב נפלא, פסקה ח', הנה השבת א', עמוד 4. ערך הדין והמשפט התורי, זה הנושא שלנו, הדינים, כמו שלנו בפסקה, או המשפט, סוגיית המשפט, סוגיית הכלים החומריים הסופיים שבתוכם צריך להתגלות, או צריכה להתגלות האינסופיות האלוקית, אז ערך הדין והמשפט התורי הוא גדול מאוד. מדוע? עכשיו הגדרה שגם בשבילה פתחנו פה את הפסקה הזאת, באשר רק הוא, כלומר רק ערך הדין והמשפט התורי, רק הוא קובע על התורה את החותם המיוחד שהיא תורת חיים. זה שהתורה היא תורת אמת, זה נכון. אבל האמת הזאת היא צריכה להתגלות בתורת חיים. תורת אמת שמתגלה בתורת חיים. אז אומר הרב, תדע לך, מה שקובע את החותם, את החותמת, את המכה בפטיש, את הנקודה שהיא ההוכחה מעל כל ספק, שהתורה שלנו היא לא רק תורת אמת אלא תורת חיים, זה בחינת הדין, זה בחינת המשפט. ערך הדין והמשפט התורי הוא גדול מאוד, באשר רק הוא קובע על התורה, שהיא תורת אמת, השם אלוהים אמת, והקדוש ברוך הוא כתב את עצמו בתורה, אנא נפשיק תווית יעבית. אז באשר רק הוא קובע לתורה את החותם המיוחד שהיא תורת חיים. זאת אומרת, כלומר, שצריך שתהיה התורה מתייחסת אל החיים המעשיים בתור מאירה לנתיבות החיים, ולא רק להכירה בתור חוכמה נאצלת לבדה. דרך אגב, מכאן יש לנו פשט חדש בביטוי מכון מאיר. נכון? מאיר מלשון מאיר לאחרים. אם כן, מה שאנחנו לומדים כאן תורה במכון מאיר, אין עניינה של התורה נלמדת כאן שהיא תישאר בכיתה או תישאר בבית המדרש, אלא שהיא תאיר, היא תאיר את המציאות, היא תאיר לחברה, היא תאיר את האחרים. אז החידוש הגדול של התורה זה שהיא לא נשארת רק כחוכמה נאצלת לבדה, כלומר זה, היא לא רק איזשהו רעיון אלוהי אוטופי, נשגב, ערכים מוסריים או ערכים רעיוניים, רוחניים, שנשארים ממעל המציאות, מחוץ למציאות, אלא ערכים כאלה שהם מתגלים בפועל לפרטי פרטים בתוך המציאות. ובית המשפט כמערכת של דין כמשל, הוא מגלה את הגילוי האלוהי בפרטים הכי נמוכים של המציאות, בענייני הכסף, בענייני הרכוש, ובפרט בסכסוכים בין בני אדם. הרב כותב באורות התשובה שאחת מהדרכים כדי שאדם יעבור את מסלול התשובה הנכון, בצורה הנכונה, זה ללמוד דיני ממונות. בשפה שבחור ישיבה היינו אומרים, תלמד חושן משפט. תלמד את המסכתות שעוסקות בדיני נזיקין. למה? למה דווקא ללמוד דיני ממונות? למה לא נלמד מסכתות שקשורות יותר לרעיונות רוחניים? נלמד, אני יודע מה, מסכת או פרקים מסוימים נגיד, מסכת חגיגה, נלמד פרקים מסוימים במסכת ברכות. למה דווקא בבא מציע, בבא קמה, בבא בתרא? מה? למה להתעסק דווקא עם הסכסוכים הממוניים? אלא שם הרב כותב, שכשאדם עושה תשובה, הוא נפגש עם ערכים רוחניים עליונים. אבל הרבה פעמים, מרוב שהוא מרחף בערכים הרוחניים העליונים האלה, הוא לא יודע אחרי זה איך לתרגם אותם במציאות. אז אם אתה לומד דיני ממונות, אתה יודע לדייק עד כמה הערכים האלוקיים מתגלים בפרטים הקטנים של החיים. נוצר יחס נכון בין מה שכאן הרב קורא החוכמה הנאצלת לבין החיים המעשיים. זה מה שכאן הרב כותב. אז ערך המשפט, ערך הדין והמשפט התורי הוא גדול מאוד, באשר רק הוא קובע לתורה את החותם המיוחד שהיא תורת חיים, וזה החותמת שתורת אמת עליונה שבשמיים היא מתגלה פה בתורת חיים בתחתיות הארץ. כלומר שצריך שתהיה התורה מתייחסת אל החיים המעשיים בתור מאירה לנתיבות החיים. ולא יכול להיות שהתורה תישאר רק איזה רעיונות רוחניים אוטופיים שעומדים מחוץ למציאות. ולא רק להכירה בתוך חוכמה נאצלת לבדה. על כן, באשר רושם החלק המשפטי שבתורה הוא גדול מאוד על החיים, דווקא הפסיקה האלוהית שעוסקת בענייני ממונות ובפרט בסכסוכים ממוניים בין אנשים, ולכן אנחנו מתחילים להבין קצת יותר את הפסקה אתמול, ולכן לפני מתן תורה, לפני מעמד הר סיני ומתן תורה, סוגיית המשפט של יתרו, שרי אלפים, שרי מאות וכו'. ואחרי פרשת יתרו, פרשת משפטים, ולמשפטים אשר תשים לי לפניהם. למה תמיד משפטים לפניה, משפטים לאחריה, כמו שחזל דורשים במדרשים? אולם יש הבדל בין המשפט שלפני מעמד הר סיני, שהוא יותר סדרי המשפט, זה המשפט האנושי, אל מול המשפט האלוהי לאחר מעמד הר סיני וקבלת התורה בישראל, זה ואלה המשפטים. פה זה מד אנושי, פה זה משפט אנושי, פה זה משפט האלוקי. אבל חכמים שאמרו מצד אחד אין מוקדם מאוחר בתורה, אמרו שגם פרשת יתרו בתחילתה ביחס להצעה של יתרו, כשמשה רבנו מתאר ליתרו את המצב, ואז הוא אומר לו כי יבוא העם אליי לדרוש אלוהים ועודדתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, אז חז"ל הסבירו לפי אין מוקדם מאוחר בתורה שהפרשה הזאת נאמרה אחרי מתן תורה, ומשה רבנו אומר ליתרו, תשמע, המשפט בישראל זה לא רק איזה סדר חברתי כדי שלא יהיה בלגן, כדי שאנשים יוכלו לחיות ביחד, אלא זה חוקי אלוהים, זה סדר אלוהי, זה תורת אמת שמתגלה בתורת חיים, אני חייב לקחת על זה אחריות. אז יתרו אומר לו, בסדר, תחלק את המשימות, הדבר הקטן ישפטו השופטים, נקרא להם ברמות הראשוניות, והדברים הגדולים יביאו אליך. הדבר הקטן ישפוט אוהב, הדבר הגדול יקריבו אליך, אתה תשפוט אותו. אבל מה הנקודה העקרונית? הנקודה העקרונית שמערכת המשפט בישראל היא מערכת אלוהית, לא רק משפט במובן של משפט של סדר חברתי, אלא משפט במובן הזה שהגילוי האלוהי האינסופי יכול להגיע עד הרבדים היותר תחתיים שבחיים החומריים שלנו. אז אם אמרנו אתמול שהלכות שירותים ותשמיש המיטה זה השיא של היהדות, אז לפי זה דיני ממונות ובעיקר דיני נזיקין בענייני ממונות, סכסוכים ממוניים בין אנשים, זה השיא של היהדות. ולכן מה שהרב כותב באורות התשובה הוא צודק. ובמכון מיר אפשר לראות את זה בחוש הרבה פעמים, שמצד אחד אין ספק שהחידוש הגדול של מכון מיר והרעיון שבשבילו המקום הזה הוקם, אין ספק זה כיתת אמונה. כלומר זה לבנות את האמונה, יקבל עוון מלכות שמיים ומתוך זה עוון מצוות, נכון, אבל מצד שני לא יכול להיות שאנחנו נרחף פה בכיתת אמונה בכל מיני רעיונות נפלאים, ובסוף כשזה מגיע לחיים הפרטניים, המעשיים, ההתנהגותיים, בין ברמה הלכתית, בין ברמה של דרך ארץ, בין לחברו וכו', אז פתאום שם הכל התפרק והכל נשאר בכלסרים של כיתת אמונה. זה לא תורת אמת, היא תורת חיים. זה המשפט. זה היכולת לגלות את האינסוף בסוף. היכולת לגלות חסד בדין. היכולת לגלות תורת אמת בתורת חיים. כי החיים, אני קורא שוב את המשפט האחרון. על כן באשר רושם החלק המשפטי שבתורה הוא גדול מאוד על החיים. ובפרט על החיים החברתיים, שהתורה מסוגלת להתגלות בחיי החול, חיי החומר, לא רק של היחיד, אלא גם בחייו של עם, בחייה של חברה וכו'. כי החיים החברותיים אי אפשר שיתקיימו בלא כוח דין ומשפט. לא רק מצד הסדר החברתי, אלא מצד הגודל האלוהי שאמור להופיע גם בממדים האלה של החיים. וכאשר התורה מנגת את כוח החיים במשפטיה, ניכר רישומה מאוד בחיים. אני רוצה גם לומר אולי איזה הערה, שהיא לא קשורה לכאן כל כך, אבל יכולה להפיל עוד הסימון. אנחנו כל פעם מתקדמים ככה בעוד כמה הגדרות. בתחילת פרשה משפטים, נאמר כך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. דרשו חזל בגמרא, מביא רש"י במקום, נפסק להלכה, אשר תשים לפניהם, ולא לפני עובדי כוכבים. אומר רש"י במקום. ואפילו ידעת, שאם אתה הולך לבית משפט של גויים, אז יפסקו את הדין כמו שיפסקו בבית משפט של ישראל, אל תלך לבית משפט של גויים. וכל מי שהולך לבית משפט של אקום, אומר רש"י, הרי זה מחלל את השם ומייקר את שמם. אם כן, שתי סיבות למה לא ללכת לבית משפט גויים. נעזוב כרגע את כל הסוגיה של בית משפט היום במדינת ישראל, סוגיה קצת מורכבת ומסובכת, אבל בגדול ההדרכה הרוחנית היא ללכת לבית משפט של תורה, בדין של תורה, על פי ערכים של תורה, על פי כללים של תורה, ולא בית משפט שזה על פי ערכים של אומות העולם נקרא אקום, בית משפט אנושי. ואם אדם כן הולך לבית משפט אנושי, אז הוא א' מחלל את השם, גורם כאן לחילול השם, ב' מייקר את שמם של הגויים, של עובדי כוכבים ומזלות. טוב, השואלים, מלא מייקר את שמם, אני מבין. עצם זה שאני הולך לבית משפט של גויים, זה נותן להם חשיבות. עצם שבאתי להישפט בפניהם, זה נותן להם חשיבות. לא משנה שהם יפסקו את אותו פסק דין שיפסוק בדין של ישראל. אז פסק הדין הזהה בין בדין של ישראל לבין בדין של אומות העולם, הוא לא רלוונטי לזה שעצם ההליכה שלי עליהם זה מייקר את שמם. זה נותן להם יקר, כבוד, חשיבות, מעלה, ערך. אז זה אפשר להבין מה רש"י אומר. אבל מחלל את השם? אני מוק השני מייקר את שמם, אני מבין. מחלל את השם, איזה חילול השם יש פה? חילול, המילה חילול מלשון חלל. חלל מלשון חיסרון. יש כאן בור שאין בו אדמה, בור שאין בו מים, יש בו חלל. איזה חיסרון יש פה? הרי לכאורה אותו פסק דין, אותו גזר דין, שיגזר ויפסק בבית משפט של ישראל, ייגזר ויפסק בבית משפט של גויים. אז איזה חילול השם יש פה? אז יש פה הרבה הבנות, הבנות על הבנות, הרב חלה פה אומרים דברים נפלאים מאוד, אבל קודם כל הבנה פשוטה פה. בית משפט אנושי שווה סדר חברתי. בית משפט אלוהי שווה גילוי אינסוף אלוהי חדש במציאות. אני אומר את זה רגע בשפה יותר עמוקה, בלשון הרב חרלאפ. בית משפט אנושי, עניינו סך הכל לתקן את המעוות ולהחזיר את הדבר לקדמותו. משל למה הדבר דומה? שתי מכוניות נוסעות בכביש. פתאום חד ושלום איזה תאונת פחחות. יפה. אז נצר את השגרה, הנה השגרה. פתאום יש כאן איזה נפילה. יפה. טוב, עכשיו האוטו שנפגע בתאונה, צריך להתקן אצל הפחח. יפה. אותו בעל רכב שנפגע, הולך לפחח. מה המשפט שהוא יגיד לפחח? תשמע, אני רוצה שתחזיר לי את האוטו, הכי טוב שאתה יכול, למצב שהיה לפני התאונה, כאילו לא הייתה תאונה. זאת אומרת, אם עכשיו נחזור רגע לסכמה, אוטו נוסע בכביש, פתאום תאונה, משבר, זה נפילה, עכשיו מה המטרה של התיקון? להחזיר את האוטו למצב הקיים. אז רק כדי שיהיה ברור, זה המצב הראשוני, נפילה, אני צריך לחזור למצב הקיים. נכון. אומר אף חרלאפ, זאת המדרגה של אומות העולם. בית משפט של אומות העולם, זה יש קשר חיובי בין אנשים, לא מסוכסכים, בענייני ממון למשל, פתאום יש איזה משבר, איזה קושי, מסוכסכים, אתה חייב לי 100, אני חייב לך 100, ואז בית המשפט אמור בסוף להחזיר את המצב לקדמותו. זהו, זה בית משפט של אומות העולם. אומר הרב חרלאפ, בית משפט של ישראל זה לא להחזיר את המצב לקדמותו, אלא אם היה כאן איזשהו, הייתה כאן איזושהי שגרה, והייתה כאן פתאום איזו נפילה, הנפילה הזאת זה מקפצה להעלות לקומה הבאה. בית משפט של ישראל זה לא קו ישר שבאמצע הייתה איזה נפילה, אז חזרנו לקו הישר שלך התחילה. לא. בית משפט של ישראל זה קו ישר שהולך למדרגה יותר עליונה, והמשבר הוא סך הכל מקפצה כדי להגיע מתוך המשבר למדרגה הבאה. כי זה סדר אלוהי. שנייה רגע. אז אם כן, משפט בישראל זה לא סדר חברתי. זה גילוי אמת אלוהית חדשה בעולם. הרב חרל"פ אומר דבר מדהים. רק אדם הכתפיים שלו יכול להגיד אולי דבר כזה. אומר הרב חרל"פ, אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה לגלות אמת אלוהית חדשה בעולם, לא היה גורם לסכסוך ממוני בין שני אנשים. שומעים? זה לא שהאמת האלוהית היא תוצאה של הסכסוך הממוני. הפוך. האמת האלוהית היא הסיבה לסכסוך הממוני. והסכסוך הממוני הוא איזה תירוץ לגלות אמת אלוהית חדשה בעולם. וואו. וואו. אומר גלעד, מי אמר, אתה יכול לתת לי דוגמה, גלעד? אומר גלעד, אתה יכול לתת לי דוגמה? אז תראה, אני יכול לענות לך תשובה טכנית, אבל אני רוצה לענות לך תשובה רוחנית. תשובה טכנית, אני עונה לך, עונה לך. אני מתייחס אליך ברצינות, עונה לך שתי תשובות בשני מישורים. תשובה טכנית, כן. כל פסק דין שיש בבית דין של תורה, הוא פסק דין חדש בעולם, כי לעולם לא יהיה דומה כל מקרה לקודמו, כי תמיד יש איזה פרט אחד שהוא קצת שונה. בסדר? לכן אומר הרב באגרות, שתמיד כל אמת אלוקית, כל דין אלוקי, הוא חייב להופיע דרך הישרות של הדיינים. והיושר השכלי והמוסרי של הדיינים, זה אומר הרב המפתח לכל אמת שתצא בדין הזה. אז זה ברמה הטכנית, ברמה הטכנית נקרא לזה בשפה פשוטה, קח את כל ספרי השוטים, שאלות מכאן ועד מחרתיים בפרטים שונים. ואין מקרה דומה לקודמו, אלא אם כן זה ממש זהה, בסדר, אבל בגדול אין מקרה דומה לקודמו. זה ברמה הטכנית. ברמה הרוחנית, פה אני לא יכול לענות לך. כי כל אמת אלוקית חדשה שכתובה בספרי השו"ת, היא מגלה אינסוף אלוקי חדש בעולם, לא מצד התוכן, לא מצד החוכמה, לא מצד פסק הדין. מצד האור האלוהי שבא לעולם, שופיע בעולם, דרך השכל האנושי, דרך השכל המשפטי אלוקי הזה. אבל אין לי מילים להגיד לך את זה. לכן השאלה שלך היא מצוינת, אתה יכול בבקשה להסביר לי? התשובה היא לא. אתה יודע את זה. אתה יודע שכשאנחנו לומדים פה תורה, זה לא עוד חוכמה. ואתה יודע שאם אתה תהיה דיין ותשב בבית המשפט, אתה לא רק עושה סדר כדי שאנשים יוכלו לחיות ביחד בחברה ולא מסוכסכים ביניהם, אלא אתה מגלה אור אלוהי חדש בעולם. אור חדש על ציון תאים. הרב הוא כותב בספר אורות התורה שככל שיהיו יותר גילויים של אורות אלוקיים בארץ ישראל, על ידי תלמידי חיים שבישראל, זה מקרב גאולה. זה גאולה. זה תורת אמת שהיא תורת חיים. נכון, נוגע לכל דבר, רק לא האמנו, זה נוגע לכל דבר, רק לא חשבנו שזה מגיע לבית הכיסא. לא חשבנו שזה מגיע, תשמיש המיטה, לא חשבנו שזה מגיע לסכסוכים המוניים בין אנשים. זה כמו שיבוא הדיין הבא, הרי בואו נחזור פה לסיפור הזה. אני חוזר לסיפור. רב עמי ורב אסי לומדים תורה בישיבה. מה זה בין העמודים? אני מתחיל לפצח את זה על פי הרב כאן בין היתר, נקרא בין העמודים, התורה שנלמדת בבית המדרש היא תורה מוחלטת, טוטלית, נצחית, יציבה, כמו עמוד שהוא יציב על האדמה, אי אפשר להזיז אותו. זה התורה האמיתית, המוחלטת, הטוטלית, אין בה שינוי. יפה. הדלת, ובפרט הידית, הבריח של הדלת, זה שלב המעבר בין האוטופיה הרוחנית שבבית המדרש, האידיאל האלוהי בטהרתו, לבין המציאות המסובכת שנמצאת מעבר לדלת מחוץ לבית מדרש. כל המציאות החומרית המסובכת שאנחנו מכירים אותה לפרטי פרטיה. כולל דיני ממונות. מה אומרים רב עמי ורב אסי בזה שהם כל שעה הולכים לדפוק על הבריח של הדלת? הם באים לומר, נכון שאנחנו פה בין העמודים, בעולם של תורה, לימודי, נקי, טהור, צלול, תורת אמת, יציב כמו עמודים. אבל המטרה של תורת אמת הזאת שהיא בעמודים, היא שהיא תדע לפתוח את הדלת, והיא תגיד למי שנמצא בחוץ, תורת אמת הזאת, יש לה מה להעיר את תורת חיים. יש מישהו שיש לו פה דין שהוא צריך להיות נידון בפנינו? זה מה שהם רצו להגיד. בואו נקרא רגע אם הגענו כבר לפה. וכאשר התורה מנהגת את כוח החיים במשפטיה, ניכר רישומה מאוד בחיים. ופועלת בזה שלא רק ביחס לבית המשפט לסכסוכי ממון, כמשל, היא פועלת, אלא זה מין בית אב שכל הופעות החיים המעשיות צריכות להיות מוארות מהאור של התורה. תורת אמת אמורה להתגלות בתורת חיים בכל הרבדים, לא רק בית המשפט. גם בשולחן ערוך, בכל הפרטים של החיים, בכל התחומים, וגם בדרך ארץ וכו'. ופועלת בזה שגם על שאר רוחות החיים תהיה התורה שולטת. יש למישהו במקרה טישו? אפשר לקבל? אתם בטח מתפלאים איך אני לא מעיז, איך אני מעיז להגיד זה בשידור חי. תשובה, כי יש מסכת שלמה, תודה רבה. יש מסכת שלמה שנקראת מסכת דרך ארץ. מסכת קטנה בתלמוד, יש מסכת קטנות. ששם הגמרא אומרת, איך מתנהגים בעניין דרך ארץ? למשל, כשאתה מקנח את האף, אל תעשה את זה בפרסיה. תעשה את זה בצד. באמת. מה אכפת לנו מהאלוהים הגיע לנזלת ממחילה מכבודנו? כן. זה לא דרך ארץ. לקנח את האף מול כל העולם באינטרנט. טוב, אז נמתין עוד רבע שעה. השתכנעתי. אלא אם כן זה יהיה בלתי אפשרי. כן, תורת אמת מגיעה לתורת חיים. גם איך לירק, מלשון לירוק, ואיך לקנח את האף, מחילה מכבודנו. כן, גם לשם התורה מגיעה. למשל, אסור להסתכל בצלחת של אחרים, אתם יודעים את זה. מסכת דרך ארץ. מה אכפת לך כמה הוא אוכל? תן לו לאכול. מה עיניך צרות? כן. רק שנייה אחת נקרא עוד טיפה. תודה רבה, זה היה וירטואלי עכשיו, הטישו. על כן היו מאוד זהירים, רב עמי ורב אסי, שני גדולי עולם, שני הדיינים הגדולים הללו, על כן היו מאוד זהירים שעסק תורתם העיונית לא יפריע את מהלך ההשלטה המעשית על החיים המעשיים מהשפעת התורה. וזאת סכנה פוטנציאלית גדולה מאוד, שמרוב שאדם שבוי, ברוך השם, באמיתות האלוהיות העליונות, אחר כך שהוא ירצה להופיע את זה בחיים או לתרגם את זה להופעות מעשיות בחיים, הוא לא יודע איך לעשות את זה. סליחה שאני עוד פעם חוזר לפרקטיקה. אחת הבעיות של בוגר מכון מאיר רציני אמיתי שקנה מהמכון את מה שצריך לקנות, שהיסודות של אתה בחרתנו מכל העמים והיסודות של באהבה ובאמונה והיסודות של אוהב את הבריאות ומכוון התורה כל כך הוטמעו בתוכו, כל כך נפכו להיות חלק ממנו, הסכנה הפוטנציאלית של בחור נפלא כזה, זה כשהוא יצא לחיים, הוא יפגוש את המציאות המעשית, שפתאום זה לא מובן מאליו, שאתה בחרתנו מכל העמים, כל האנשים שווים. ולא מובן מאליו של באהבה ובאמונה, למה לא דווקא בשנאה ובכפירה? כמו שרב כותב באורות. ואוהב את הבריות, למה לאהוב את הבריות? למה? אדם לאדם זה. יכול להופיע משבר גדול במעבר הזה. והתפקיד שלנו כאן, זה כשאנחנו לומדים תורת אמת, זה לנסות לייצר באופן נכון איזושהי, הרב קורא זה באורות הקודש, איזשהם רפידות, איזושהי נחיתה רכה בעולם החיצוני שבו אתה לא תפגוש אוהב את הבריאות ומכוון התורה. אתה לא תפגוש באהבה או באמונה. איך הרב אומר? שני האלפים שעל פיהם התורה בנויה, עם ישראל בנו, זה אהבה ואמונה. ושני ההפכים שעליהם התרבות המודרנית בנויה, אומר הרב לפני 100 שנה, מה היה אומר היום, זה השנאה והכפירה. עכשיו, לך תופיע אהבה ואמונה בעולם שהכלים שלו זה שנאה וכפירה. קשה מאוד. אז זה מה שרב עמי ורב אסי באו לגלות. אנחנו לא רק בין העמודים, אנחנו דופקים על הבריח של הדלת, כל שעה, למה כל שעה? הרב כאן לא מסביר למה כל שעה, אבל אולי שעה זה ממד של זמן, שהוא איזה סוג של שלמות הזמן, שהיחד בין תורת אמת לתורת חיים, שני הממדים, הרעיוני, האוטופי והממשי המציאותי בפועל. אולי הרב כאן לא נוגע בנקודה של כל שעה. אבל יש כאן עוד איזה הרגע אביב, אם אתה יכול עוד טיפה להמתין. על כן, היו מאוד זהירים שעסק תורתם העיונית לא יפריע את מהלך ההשלטה המעשית על החיים המעשיים מהשפעת התורה, שרק אז תצא תכלית התורה אל הפועל, ביותה מתפשטת על אורחות החיים המעשיים. לכן כשחזל אמרו, אדם בלא אישה אינו אדם, וכשאמרו, אדם בלא תורה אינו אדם. הם צודקים. אדם בלא אישה, גם אם יש לו תורה, הוא לא אדם. למה? כי רק כשאתה מתחתן, חתנים, נא להקשיב, רק כשמתחתנים, אז אתה מתחיל לגלות את הרעיונות הרוחניים, הנפלאים, שלמדנו בבית המדרש, איך הם מתממשים, ומה הקושי לממש אותם בחיים המעשיים, ואז האדם נמדד. כשתגדלו תבינו, סליחה על המשפט. יש פה מישהו נשוי יותר מזה, שנתיים, חמש, ארבע, עשר, עשרים? מה כבודו אומר על זה? שרק אדם נשוי יכול לגלות מה זה תורה באמת. עם כל המורכבויות של החיים, החל מזוגיות וחינוך ילדים ומשכנתה ומנהל הבנק ואלף עניינים.
אם מקבלים את התובנות של גאון הדור, הרב קוק, עושים הכנה נכונה, אז יש סיכוי גדול
להצליח. אשריכם ישראל. ואם לא?
זה הכנה ועבודה כל החיים.
ואם לא?
אם לא, אז הולכים, איך אומרים, אין...
אין מאוחר.
אין זוג לא מוצלח, יש זוג
לא מודרך, אז באים למכון מאיר.
יש ינר, יש חברים טובים.
גם אחרי 50 שנות נישואין. גם אחרי 50 שנות נישואין. אפשר תמיד להשביח את הזוגיות. שריכם ישראל. תקשיבו, תקשיבו לסערות הלבנות, לזקן הלבן, תקשיבו. זה חשוב. חשוב מאוד. יישר כוח, ברוך הבא. תבוא יותר. אחרי זה תגלה לנו מאיפה.
אני שמעתי פה, נכון, היה המחזור הראשון לפני 42.
בוגר מכון מאיר, מחזור א'. צריך להשאיר לך זר החי וקיימה. מה שם כבודו? מה שם כבודו? ברוך הבא. איפה אתה מגיע אלינו היום? יופי. מה אתה אומר על מכון מאיר של היום ליחס לפני 40 שנה? כן. חבר'ה, תקשיבו, עכשיו מתחיל השיעור. תקשיבו טוב. עכשיו אני מבין.
מה שדיברו שם, הסוציאליזם, מה שבקיבוץ היה הפוך על הפוך. לא אהבה ולא אמונה, לא אנושיות ולא יחס לבריות, הכל הפוך על הפוך. אז חיפשתי לראות איפה יש בני אדם בעולם. כשהגעתי, התקבלתי על ידי הרב ביגון, שיהיה לאורך ימים טובים עליו.
אמן. כמה חבר'ה הייתם אז במכון מאיר?
אני הייתי הניצן הראשון וחטפתי את כל הבליסטרה.
אתה היית הראשון מקיבוץ כנרת שהגיע לכאן? וואו.
ואחרי זה, אחריי הגיעו כבר, היינו ביחד, היה זמן שהיינו בערך איזה חמישה-שישה. אחר כך
מסורות. כשהרב ביגון היה אומר בחתונות שהרב יואב הוא החצב הראשון מקיבוץ כנרת, זה לא נכון, אתה הראשון. הרב יואב.
זה היה שלו, אחר כך אודיסרי, אחר כך דור כהנה.
מדהים. מה כבודו עושה היום?
אני עסקתי עשרות שנים בפילים, והיום אני מלווה זקנים.
וואו. ברוך הבא. איפה אתם גרים?
אני גר על יד מוזיאון גוש קטיף.
פה בירושלים.
והיום זה...
אז אני הגעתי לשיעור הזה מניצן. הגעתי לכאן משיעורים בניצן למגורשי גוש קטיף. עכשיו הגעתי משם. חזק וברוך. ברוך הבא. תראו מה קורה מבוגר של מכון מאיר. רק שנייה, זה לא מרתק אתכם הדברים האלה? אותי זה מרתק, חבל לכם על הזמן. שור כוח. אמרת שלום לרב ביגון? אמרת לרב ביגון שלום היום כבר? אתמול אמרת לו, גם היום כדאי. טוב. קיצור, השאלה המעניינת אותי, מכון מיר השתנה ב-40 שנה, לפי מה שאתה מזהה. ברוך השם. אבי, בבקשה.
אמרו שיש גירושים, אז יש הרבה מאמרים, ומזבח מרוי דמעות, ודרך כלל. כשעושים את זה גם על פיתים, אפשר להגיד שזה גם בגלל
הלוקים. נכון. נכון. אבל למרות שאתה לוקח אותנו לכיוון כרגע אחר, אבל שואל אביב, הרי כתוב, הרי חז"ל אמרו הרבה דברים קשים על זוג שמתגרש, המזבח הוריד דמעות וכו'. אז הוא שואל, האם גם גירושין זה גילוי אלוקי? אז א' כן, ידוע מה שהרב כותב בעניה, שלכן רבי יהודה הנשיא הקדים את מסכת גיטין למסכת קידושין, ולכן התורה הקדימה ויצא והייתה לאיש אחר. הרבה דינים של דיני הנישואין נלמדים דווקא מדיני גירושין, ויצאה גט, והייתה לאיש אחר נישואים שניים. הרבה דינים בגמרא, מסכת קידושין וגיטין, נלמדים מדיני גט לענייני הנישואין. כסוגיה ארוכה. אומר הרב דבר נפלא בעיניה, שדווקא מפני שיש אפשרות לגט, זה מעצים, זה מגלה את הערך של הנישואין. למה? אם אדם למשל עושה דבר בחיים, שהוא דבר צדדי, לא כל כך משמעותי, לא כל כך חשוב. ונגיד שבדבר הזה הוא לא הצליח. שתיתי כוס קפה וחסר קצת סוכר, או יותר מדי סוכר. זה קריטי? לא, לא נורא. אז אם אדם מתייחס לדבר מסוים כדבר לא חשוב, הצליח יותר, הצליח פחות, לא קרה כלום. לא נורא. אבל אם יש דבר, אני אומר עכשיו את זה קצת בהקצנה, שאתה לא יכול להצליח בו, כי זה דבר כל כך חשוב וכל כך משמעותי, שאי אפשר לא להצליח בו. אז פה אתה לא יכול להגיד טוב, לא נורא. אין לו נורא. אומר הרב, דווקא הגט מעריך, מרומם, מגלה את הערך של הנישואין. כי אם התורה אפשרה להפריד זוגיות שלא הצליחה לצערנו הרב, כמובן לא כי כשהיא האצבע קלה להדק, אלא כי באמת זה לא מתאים. לא, כן, לא כמו היום, שעל כל שטות, אלא יש מוכנות לעבודה, יש עבודה, ולמרות זאת, כנראה זה לא הזיווג מעולם הנשמות, אין ברירה. אז הקדוש ברוך הוא שמח במחאות, משפט מסוכן מה שעכשיו הולך להגיד. הקדוש ברוך הוא שמח על הגט הזה. למה? כי זה מגלה שאתה מבין את ערך המשפחה בישראל, ערך הזוגיות במשפחה. אז לך תקים ותבנה בית שני. וגדול יהיה הבית האחרון מן הראשון. לא רק גדול מהיחס, מתוך, מהמקור. האם אחד ושלום אנחנו נותנים פה לגיטימציה לגט? מה פתאום? האם היום האצבע שאנשים קלה על ההדק? ודאי. פעם רציתי לכתוב באחד העלונים, הייתה תקופה שכתבתי לאורך זמן כאן גם בעלון הזה של המכון וכו'. אז כתבתי פעם מכתב בעקבות מפגש עם כמה גרושות, כתבתי מכתב לגרושה. כתבתי מכתב לגרושה, שהמטרה של המכתב הזה הייתה לעודד את הגרושות. שלא יחשבו שהם חד ושלום סוג ג' או הם עשו דבר לא נכון, כמובן בתנאי שהגירושין היום נכונים. טוב, אמרתי, אבל אני מרגיש לא נוח עם המכתב הזה, כי אחרי זה אנשים השתמשו בו בצורה לא נכונה, אני צריך להיות אחראי. הלכתי להתייעץ עם כמה, המאמר היה כתוב כבר, הלכתי להתייעץ עם כמה תלמידי חכמים. האם זה נכון לפרסם דבר כזה בפרסיה? מניסיון שלי, ברגע שאתה מפרסם דבר בפרסיה, אתה כבר לא יודע לאן זה הגיע. אין לך שליטה על זה, אין לך אחריות על זה כבר. זה כבר רשות הציבור, זה רשות הרבים, זה לא רשות שלך. ניגשתי לכמה תלמידי חכמים, אמרו, תשמע, המאמר הזה מצד עצמו הוא נכון, הוא חשוב, אבל להיות והיום יכולים להשתמש בו בצורות לא נכונות, כדאי לא לפרסם אותו. שמעתי לרבותיי, גנסתי את המכתב אצלי, יש את זה עוד אצלי בבית באיזשהו מקום, צריך למצוא את זה. לכם מה שאני אומר עכשיו זה מסוכן. אני אומר את זה לכם, כאן בשיעור, ומי שישמע את זה באינטרנט, אל מול המאמר הזה שלא נכתב ולא או, מסייג את מה שאני אומר עכשיו, אז הוא פושע. הוא מתנהג לא כפי שאני מתכוון כאן עכשיו. זה לא שכל איזה אחד שאין לו כוח לעבודה לזוגיות, אמרו בשיעור במכון מאיר שניסוי זה דבר רציני, אשתי שמה לי מלח במקום סוכר, כתוב בגמרא, כן, אז אפשר לגרש את אשתו. סליחה, לאט לך, לאט לאט. לכן אומר רבי יהודה הנשיא, אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא בתורתו, מתוך אפשרות הגט אתה מגלה את משמעות הנישואים, את ערך הנישואים. אז אם באמת אחרי כל המאמצים הנישואים לא הצליחו, חייבה התורה להתגרש. היה פה פעם סיפור, שהיה איזה בחור אחד שבאמת הייתה זוגיות לא לעניין בכלל. תרצו פעם, נשב פה ככה, לא באינטרנט, נספר סיפורים מכאן עד מחר בבוקר, כל מיני סיפורים בעניינים האלה. והיה קשה לו לפרק את העסק, והרבנים שליוו אותו אמרו לו שהוא חייב להתגרש וכמה שיותר מוקדם וכו'. טוב, אבל הוא היה קשה לו. אז אני ראיתי שאין ברירה, נכנסתי אותו לרב ביגון. הרב ביגון גם הכיר קצת את הפרטים, אמר לו משפט אחד. זו התשובה לשאלתך אביב. כשם שמצווה להתחתן, מצווה להתגרש. האם זאת מצווה שצריך לקיים אותה? לא. יש מצוות חיוביות ויש מצוות קיומיות. יש מצוות שאתה חייב, להניח תפילין, אתה חייב, יש מה כל שופר, אתה חייב. יש מצוות שאתה לא חייב, אין לך בגד ארבע כנפות, אתה לא חייב בציצית. אין לך צורת הפתח, אתה גר באוהל, אתה לא חייב במזוזה. אז להבדיל משתי אלה, גם גט, אתה לא חייב לקיים את זה. אבל אם חד ושלום יתברר מה שיתברר, אז שלא נדע. ונאחל לכולנו נישואין רק פעם אחת, ותמיד לחדש את הזוגיות וללכת להשתפכות זוגית גם בגיל 70. רגע, לא סיימתי את הפסקה בעינייה, אתם לא תלכו כך מהר. ובפרט מי שרוצה לשמוע סיפורים. כן. על כן, היו מאוד זהירים. אתה רואה, הרבנים פה היו עם חוש הומור קצת, אתה רואה? על כן היו מאוד זהירים שעסק תורתם העיונית לא יפריע את מהלך ההשלטה המעשית על החיים המעשיים מהשפעת התורה. שרק אז תצא תכלית התורה אל הפועל ביותה מתפשטת על אורחות החיים המעשיים. תראו איזה יופי המשפטים הבאים. על כן, בתור השלמה לשקידתם העיונית, מה שרב קרא מקודם, החותם. נכון, איך הוא קרא לזה? החותם המיוחד, הוא קובע את החותם המיוחד. בדור שלך לא היה עניה. אתה לא יודע מה הפסדתם כי לא היה עניה. בדור שלנו זכינו לעניה. על כן, בתור השלמה לשקידתם העיונית, דאב הוא גר סבני עמודי, אולי להזכירם גם כן על עמודי העולם, בין העמודים עמוד זה קביעות, או הרב אומר יותר מזה, שהם האמת, הדין והשלום, השלושה דברים העולם עומד, שהשלושתם העולם עומד וכולם כלולים בדין, גם האמת, גם הדין וגם השלום, כדאמרו חז"ל, כיוון שנעשה דין באמת ובשלום, נעזוב כרגע, אז כדי להשלים את ההשלמה העיונית בהשלמה המעשית, אבו תפך עברה דדשה, תראו איזה יופי המשפט הבא, להורות שפתחי התורה מפולשים אמא לדרך החיים, להוציא מהחושבים להסתפק בעסק התורה מצידה העיוני לבדו, ואינם משתדלים להגביר את השפעתה על החיים המעשיים. אבל השלמים הללו, אני חושב שזאת אחת הסגולות של מכון מאיר, שהיא מחנכת אותנו, המקום הגדול המופלא הזה מחנך אותנו, להיות אנשים שלא שומרים את התורה לעצמם בעולם הרעיוני האוטופי שלהם, אלא קח את כל העוצמה התורנית הזאת ותאיר אותה לאחרים ותשפיע אותה לחיים המעשיים שלך, של החברה, כל אחד לפי אישיותו, לפי כוחו. על כן עם כל עוצם, על כן אבל השלמים הללו זל, זיכרון לברכה, עם כל עוצם קביעותם בחלק העיוני שבתורה, שאבויית וויגרסה בן העמודה, אמרו, מן דאית לדינה, לאול וליטי, מי שיש לו דין שיבוא וידעו לפנינו, ולא יחוש על ביטול תורתם העיונית. יכול להגידו, זה ביטול תורה, יגידו רבה מברבה עשי על עצמם. שבו תלמדו עד אף גמרא, מה אתם עכשיו הולכים להיכנס לבית משפט לדיני ממונות בשביל איזה זוג מסוכסך, איזה אנשים מסוכסכים שרבים פה על 5 שקלים? בזבוז זמן, ביטול תורה. לא, מהרב אורות התשובה, דיני ממונות. דיני ממונות. תורת אמת של תורת, שמתגלה בתורת חיים. כי זהו יסודה של תורה וקיומה תכליתי, להראות או להיראות, להראות קיומה בפועל בחיים המעשיים החברותיים. רבותיי, אנחנו סיימנו דף מספר 7, נכון? אנחנו בדף 7? בחוברת? דף 7 או 8? 7. סיימנו דף מספר 7, אני מסכם במשפט אחד. מה רצינו לעשות בדף הזה? לברר מהי תכונתה של כנסת ישראל. תכונתה של כנסת ישראל היא תכונת ההכללה. אני מסכם בגדול עם החוברת, אולי בואו נראה רגע עם החוברת, ותעברו איתי מהר ממש דקה, רק כדי לראות את הקודים הסודיים של דף 7. מקור 1, תמצית ההוויה. מקור 2, שני סוגי המידות, שני סוגי השכל ויחס ביניהם. מקור 3, הצד הטבעי והצד האלוהי, יצרה יצר טוב, לא רק הכיבוש, אלא ההמתקה, ההכללה. לעובדו בשני יצריך. מקור 4, החוכמה והשיגעון, הטוב והרע, לדוד בשנותו. מקור 6 ומקור 5, ההמשך של זה שלא ראינו את מקור 5, ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית, כשההבנה המוסרית היא בעומק ההבנה הסיבתית. מקור 7, היחס בין החסד לדין, בין האינסוף לסוף, בין תורת אמת לתורת חיים. ומקור 8, היחס בין קודש לחול. זו תכונת ההכללה של כנסת ישראל. נפלא ביותר. ממחר, איך התכונה הזאת מתגלה? ביחס שבין ישראל לעמים, וביחס שבין כלל ישראל לפרט ישראל. דף 8 עוסק ביחס שבין הכלל והפרט בישראל. ודף 9 עוסק ביחס שבין ישראל לעמים. בסדר רבותיי? ברור המבנה? יישר כוח, ברוכים תהיו.